כתובות, דף פי היי, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, מספרת הגמרא, אבימי, שהוא היה בנו, ברי, של הדיין, רבי אבאו, הוא היה חייב כסף לאנשים במקום שנקרא חוזאי, אבו מסקי בי, זוזי, דרשו ממנו שישלם כסף במקום שנקרא חוזאי, זה היה כנראה מקום רחוק בשבילו. אז הוא שלח את הכסף, את פיראון החוב, שדרינו ביד חמה, בנו בריידר רבא, שהיה בר אבאו. טוב, אותו חמה הלך למדינת חוזאי, למקום שנקרא חוזאי, ושילם את הכסף, ופרעין הוא. אחרי שהוא סיים לשלם, ו... הוא ביקש שיתנו לו את השטר. את השטר שיש להם הוכחה שאבי מחייב להם כסף, שיחזירו לו את השטר, הוא שילם להם את כל החוב. אמר לו, אבו לי שטר, תביאו לי בבקשה את השטר. אז אלה שקיבלו את הכסף, אמרו לי, הם אמרו, לחמה, סיטרא אינין הוא, הכוונה מלשון, מצד אחד, אנחנו עם השטר הזה רוצים לגבות חוב אחר שיש לנו עליו. זאת אומרת, הוא היה חייב להם שתי חובות לפי טענתם. חוב אחד, כשהם הלוו לו, הוא נתן להם שטר. והחוב השני, כשהם הלוו לו, הוא לא נתן להם שטר. הם טוענים כעת, לכמה, מה שאתה שילמת, אנחנו לוקחים את זה בשביל החוב שלא היה שטר. עכשיו אם אתה רוצה לקבל את השטר, תשלם את החוב השני גם כן. אז חמה, אתה לקמי דרבי אבאו. הלך לפני רבי אבאו, לתבוע אותם שיחזירו את השטר. אז רבי אבאו אמר לי, האם אתה פרעת את החוב לפני עדים, שראו איך אתה משלם את החוב? איתלך סהדי דפרעתין הוא. אז חמה אמר לי, לא, אין לי עדים. אז רבי אבאו אמר לי, אם ככה, אתה לא יכול להוציא מהם את השטר. הם נאמנים לומר שאבי מחייב להם חוב נוסף, והם רוצים לגבות עם השטר הזה את החוב הנוסף. זאת אומרת, הם יכולים לטעון שמה שאתה שילמת זה על המלווה שהם הלוו לו בעל פה, והם עם השטר הזה רוצים לגבות את ההלוואה שהוא כתב שטר. למה? למה הם נאמנים? כי אם הם היו משקרים מתוך די יכולים לומר לא היו דברים מעולם, הם היו שקרנים, היו אומרים בכלל לא שילמת, מה אתה סתם מדבר דברים לא נכונים? והרי הם היו יכולים להיות נאמנים, כי הרי השטר מוכיח שהוא נמצא אצלם השטר הזה. ואם היית משלם, היית דורש את השטר מראש, או שהיית מביא שני עדים שיראו איך אתה פורע את החוב. אז עכשיו כשהם טוענים, הם אומרים ש... שילמת, אבל את המלווה בעל פה, אז מאמינים להם, הם יכולים נאמר למימר, סיטרא אינין הוא, הם יכולים לטעון שזה היה של, ששילמת חוב אחר, וכעת השטר הזה זה חוב נוסף. אז אם כן, השטר נשאר אצל הבעלי חוב. הוא חוזר לאבימי, ואבימי טוען, אתה קלקלת בשבילי, מה זאת אומרת ששילמת בלי שיעמדו עדים שיעידו שאתה משלם? או לפחות שיחזירו לך קודם את השטר ואז אתה משלם. למה קודם שילמת ורק אחר כך ביקשת את השטר? מי צודק? האם אבימי ששלח את חמה או חמה שהוא השליח? לעניין שלומי שליח מאי? אמר רב אשי, צריך לבדוק איך הוא נתן ומסר בידיו את השליחות. חזינן. אם המשלח אמר לי לשליח, קודם שקול שטרה, ואחר כך אב זוזי, קודם תיקח את השטר ורק אחר כך תשלם את הפיראון. אז אם כן, חמה, השליח, פשע בזה שהוא הפך מהסדר ששלחו אותו, ולכן הוא חייב משלם, חייב לשלם. אבל אם אבימי אמר לו, קודם תשלם אב זוזי ורק אחר כך קח את השטר, שכל שטערה, אז הוא לא משלם. דוחה הגמרא ולא היא, אין הבדל. בין כך ובין כך, בין אם הוא קודם אמר לו לשלם ובין אם הוא קודם אמר לו קח את השטר, השליח משלם. דאמר לי המשלח, לתקן שלחתי אותך, לתקון השדרתיך, ולא לעיוותי, לא לקלקל, היית צריך לדקדק כדי שיבוא תיקון על ידי השליחות שלך, ועל ידי שאתה משלם גם תיקח את השטר. אתה לא מספיק שמרת על המעות שמסרתי בידיך לשלם. היית צריך או להעמיד עדים שיעידו איך אתה משלם, שיראו איך אתה משלם, או קודם לקחת את השטר ורק אחר כך לשלם. עוד מספרת הגמרא, היי איתתה, מעשה באישה, דאבו מפקדי גבה, הפקידו בידיה מלוגה דשטרי, תיק מלא בשטרות, שאיזה בן אדם, הרבה אנשים היו חייבים לו כסף, והשאירו בידיו את השטר, שעם השטר הזה הוא יכול לגבות מהם את הכסף, והוא כינס את כל השטרות בתיק, והוא הפקיד את זה בידי אותה אישה. אחרי שבן אדם הזה נסתלק לבית עולמו, אתו יורשים, באו היורשים, כתב אלי מנה, תבעו ממנה שתחזיר להם את השטרות. אמרה להו, אז היא אמרה להם, מחיים תפיסנה להו, כשאביכם היה בחיים אני תפסתי את השטרות האלה לגבות על ידם חוב שהוא היה חייב לי. כי הרי ההלכה היא שאי אפשר לתפוס חפץ מיתומים בשביל לגבות חוב שאביהם היה חייב לתופס. אי אפשר לתפוס לאחר מיטה מהיתומים, מהירושה שהיתומים ירשו. אבל מחיי הבעל חוב, אם אתה תופס, אם בן אדם תופס, לא מוציא ממנו. היא טוענת שהיא כבר תפסה בחייו את התיק של השטרות, כי הוא חייב לה כסף, והיא רצתה לגבות מזה, דיינו לגשת לאלה שהוא חייב להם כסף, ולומר להם, הנה יש כאן שטר שאתם חייבים לבן אדם ההוא כסף, כעת השטר אצלי, תשלמו את זה לי. הוא מחר, הוא מסר בידה את השטר, את הזכות לגבות, שהוא מחר, כשהיא מגיעה לבעלי חובות, לאלה שחייבים, היא מראה להם את השטר, הם חייבים לשלם. גם אם השם של המלווה זה שם אחר, המלווה מסר לידיה את הזכות לגבות את החוב. עכשיו יש ויכוח, כי היתומים טוענים, מה פתאום? את תופסת את התיק הזה עם השטרות אחרי שהאבא נפטר, ואת לא יכולה לתפוס מנכסי יתומים בשביל לגבות חוב שהאבא היה חייב לך. אז באו לפני רב נחמן, אתה אלה כמידה רב נחמן, אמר לה, האם יש לך עדים, אית לך סעדי, דתבעוה מנח מחיים שהאבא תבע ממך את השטרות האלה בחייו? ואת אמרת, אני לא נותנת לך את זה בגלל שאתה חייב לי כסף, ואני רוצה לגבות מהשטרות האלה את החוף שאתה חייב לי? ולא יעיבת ניעלה, ולכן לא הבאת לא אותם? אמרה לי, לא, אין לי עדים כאלה. אז רב נחמן אמר לה, אם ככה, אם כן, הווי תפיסה דלאחר מיטה. השטרות האלה שהיו מפקדים בידיים שלך, זה כמו שהם מופקדים ברשותו של מפקיד, ולא יצאו מרשותו של המפקיד, ואפילו אם עכשיו את תופסת את השטרות, ואת לא מחזירה את זה ליתומים, את תופסת את השטרות האלה אחרי מיטתו של המפקיד, ותפיסה דלאחר מיטה לא כלום היא. את לא יכולה כעת לתפוס את השטרות. מה זאת אומרת תפסת את זה מחיים? הוא אף פעם לא ביקש את זה ממך, זה לא נקרא שתפסת. עוד מספרת הגמרא, היא איתתה, הייתה איזה אישה די חייבה, שבועה, בידינה דרבה. הסיפור היה שמישהו תבע ממנה שחייבת לו כסף, והיא אמרה שזה לא נכון, אז חייבו אותה להישבה. אמרה לי בת רב חיסדה, הבת של רב חיסדה הייתה אשתו של הדיין הזה, של רבה. ידנה בה דחשודה השבועה, עזוב אל תשביע אותה, היא תשקר לך בפנים, היא תשווה לשקר, היא חשודה על זה. ורבה האמין לאשתו, הייתה בת חבר, אשת חבר, הייתה נאמנת. הפכה רבה לשבועה שכנגדה, אז רבה הפכת שבועה על התובע, שהתובע יכול להישבע וליטול את הממון שהוא טוען שהיא חייבת לו. פעם אחרת, זימנין, היה גם כן מעשה בדין תורה שהיה בבית דין של רבה, ואז אבויית ויקמי ישבו לפניו רב פאפה ורב עדה בר מתנה. הגיע שם המלווה והוציא שטר רחוב שהלווה חייב לו כסף. הייתו, ההוא, שטר אגבי, הביאו את אותו שטר לפני רבה. אמר לי רב פאפה לרבה, ידן הבית שטר הפרי ההוא, אני יודע שהשטר הזה כבר שילמו, הלווה כבר שילם למלווה. ואם כן, השטר הזה, יש עדות של רב פאפה שהשטר הזה הוא כבר אי אפשר לגבות בו. אז רבה אמר לי, רגע, יש עד נוסף שיכול להעיד שהשטר הזה כבר גבו בו? איקה, איני שחרינה בעדי דמר, יש עוד אחד איתך? אז רב פאפה אמר לי, לא, אבל אתה יודע שאני אדם נאמן, תחליט אם אתה סומך עליי. אז רבה אמר לי, אף על גב דאיקה אמר, אפילו שיש את הרב שזה רב פאפה שהוא אדם מאוד נאמן, עד אחד לאו כלום הוא, עד אחד לא נאמן, אפילו לא בשביל להרע את הנאמנות של השטר שלא יוכלו לגבות בו. אמר לי רב עדה בר מתנה לרבה, למה אתה לא מאמין לרב פאפה להרע את השטר הזה? הרי היה סיפור בעבר שאתה האמנת לאשתך, על אישה מסוימת שלא נאמנת לאישבה, ולא יהיה רב פאפה כבת רב חיסדה, כי רב פאפה פחות נאמן בעיניך מאשתך, שאתה האמנת לה לחשוד על אישה מסוימת שלא נאמנת לאישבה. אז רבה ענה לו, בת רב חיסדה קים לי בגבה. על אשתי, הבת של רב חיסדה, ברור לי ואני יודע שהיא נאמנת. אבל מה רב פאפה, אף הפי שהוא אדם גדול, לא קים לי בגבי, אני לא יודע ברור שהוא לא משקר. אמר רב פאפה, בסדר, אם אני הייתי נאמן אצל רבה או שלא הייתי נאמן אצל רבה זה עניין אחד, אבל רבה אמר את הדיבור הזה, הוא אמר שיש מושג אם אדם נאמן, יש לו נאמנות אפילו שהוא עד אחד במידה מסוימת. אז אשתא דאמר מר, קים לי בגבי מילתאי, מכיוון שרבה אומר שאם היה בא אליו אדם שהיה ברור לו שלא משקר, אפשר לסמוך עליו, אז אם כן, אם יבואו אליי לדין, והמלווה יוציא שטר, ויבוא עד אחד, כגון אבא אמר בני, ברי, דקים לי בגבי, אני מכיר את הבן שלי שהוא לא משקר. קרענה שטר האפומי, אני אסמוך עליו, הגמרא פה מביאה שהוא יקרא את השטר על פיו, שואלת הגמרא, זה בוודאי לא ייתכן, קרענה סלקא דתך, ויכול להיות שעל פי עד אחד, אפילו הנאמן ביותר בעולם, אפילו על ידי משה רבינו, וכי יכול להיות שיהיה נאמן לקרוא השטר, הרי עד אחד, העדות שלו לא מועילה להוציא ממון, אלא מרן השטר האפומי. הייתי מראה את השטר הזה, ואני לא אגבה באותו שטר, אבל גם לא הייתי קורע אותו. ככה רש"י מפרש. מספרת הגמרא, הייתה אישה, די חייבה שבועה בידינה דרב ביבי ברבאי. הבית הדין רצה לחייב אותה שבועה, אבל היא והבעל דין שלה לא היו גרים בעיר הזאת, אלא הם היו גרים בעיר אחרת. אמר לו, ההוא בעל דבר, אז הבעל דין שלה טען לפני בית הדין, כאן יכול להיות שהיא תשווה לשקר, כי אף אחד לא יודע שהיא משקרת. תהייתי ותשווה במטה, נראה אותה שתבוא להישווה אצלנו איפה שאנחנו גרים. אפשר דמיחס פרומודיה, יכול להיות ששם היא תתבייש לשקר והיא תודה. אמרה להוא, אז היא אמרה בסדר, אני מסכימה להישבע שם, אבל כתבו לי זכבתה, תכתבו לי שטר שבאתי לדין ואני פטורה מלשלם. רגע, אבל לא נשבעת, רגע, תיתנו את זה לאדם שלישי, דכי משתבנה יאיב לי. אחרי שאני אשבע שם, הם ייתנו לי את השטר הזה. כשאני אשבה, ואז אני אהיה נאמנת, אז ימצאו לי את השטר, שאני פטורה. אמר לו רב ביבי בר אביי, בסדר, כתבו לה. רב פאפי מאוד כעס על הפסק הזה. אמר רב פאפי, משום דעתי ממולאי, מפני שהם הוא אמר לרביבי ברבאי, שהם באים ממקום שאנשים שם הם בעלי מום, שהחיים שלהם קצרים יותר משאר בני אדם. עוד מבאר רשי, שהם היו צאצאים של אלי הכהן, שבניו של אלי הכהן קיבלו כללה שצאצאיהם מסתלקו מן העולם, שהשם ישמרנו בגיל צעיר, אז חייהם קרוטים, הם קרוטי ימים, כמו שהפסוק אומר בשמואל, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. לכן אמריתו מילו מוליאטה, לכן אתם אומרים דברים קרוטים, דברים לא נכונים. איך אפשר לכתוב לה שהיא נאמנת ולא צריכה לשלם אם היא עדיין לא נשבעה? בסדר, אתה משאיר את זה אצל בנאדם שלישי שייתן לה את זה אחרי שהיא תשבע, אבל השטר כשאתה כותב אותו זה שקר. זה שטר פסול. הרי האמר רבה, היי אשרת דדייני, שטר שדיינים כותבים לקיים שטר. איך הם כותבים לקיים שטר? אלא הסיפור כזה, יש כאן שטר שהדיינים קיבלו עדות שהחתימה של העדים על השטר זה חתימה נכונה. אז הדיינים כותבים שהם ישבו בדין וקימו את החתימות של העדים שבשטר הזה, והשטר הזה הוא מקוים והמלווה יכול לגבות עם השטר הזה בכל מקום. אמר על זה רבה, היי אשרת הדדייני, כזה שטר שהדיינים כותבים לקיים את השטר, דמיקטווה, הדיינים כותבים, מכמה דנכבו סעדי החתימות ידעו, לפני שהם קיבלו את העדות על החתימה של העדים. פסולה, אפילו שבסוף יבואו עדים ויעידו שבאמת זה חתימות טובות. ולפני כן לא ישחררו את השטר, אבל עצם כתיבת השטר לפני שקיימו באמת את השטר, עצם זה שחותמים שהשטר הזה הוא מקוים לפני שקיימו את השטר, כבר החתימה, השטר הזה פסול. פסולה. אלמה, מה הסיבה שזה פסול? הרי לא ייתנו, לא ימסרו את השטר הזה למלווה עד שיקיימו את השטר, אבל לא. מיך זה כשקרה? מכיוון שכשכתבו את זה זה נראה כשקר. כי הרי כותבים שקיבלו עדות והם עדיין לא קיבלו עדות. אפילו שהם ימסרו את זה אחרי שהם יקבלו את העדות. אל תכתוב דבר שהוא לא נכון. החנמי גם כאן. אל תכתבו כזה שטר שהיא נשבעה והיא זכתה בדין לפני שהיא נשבעה. אפילו שאתם תמסרו לה את זה רק אחרי שהיא תשבע, כי זה נראה שקר, מי יחזיק שקר. אבל אומרת הגמרא ולייתא, לא חוששים שזה נראה שקר. מדבריו של רב נחמן, אמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, מצאו גט באשפה, אפילו מצאו באשפה, מצאו גט, אדם כתב גט לאשתו, ובא בן אדם שהשם שלו זה כמו השם שכתוב, השם של הבעל, של המגרש, והשם של אשתו זה כמו השם של האישה שהתגרשה, והוא רוצה להשתמש עם השטר הזה, שנכתב בשביל זוג אחר. והבעל שמצא את הגט, החתים חתמו, החתים על זה שני עדים אחרים, ונתנו לה הגט כשר. אפילו שהתורה כותבת וכתב לה, דורשים את זה שצריך להיות לשמה, זה נאמר דווקא על החתימה. ואף על פי שהשטר הזה נראה כמו שקר, כי הרי כשהוא נכתב, הוא נכתב בשביל זוג אחד ומשתמשים איתו לזוג אחר, לא חוששים? ואפילו רבנן שחולקים על רבי מאיר, שאי אפשר לגרש עם כזה שטר. לא פליגי על ידי רבי מאיר אלא בגיטי נשים. רק בגט הם חולקים, לא בגלל שזה נראה כמו שקר, אלא דבגט באינן כתיבה לשמה. צריך לכתוב לשם האישה הזאת, ולא מספיק החתימות לפי דעתם שיהיה לשמה. אבל בשאר שטרות של ממון, גם רבנן מודו לרבי מאיר, שמלווה מצא שטר באשפה, ששם של המלווה כשמו, והשם של הלווה, כשם הלווה שלו, יכול להחתים על זה עדים ולהלוות על פי השטר הזה, וזה יהיה שטר כשר. מניין אנחנו רואים שהם מודים לזה. אמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, שטר שלווה בו. הלך לעשיר, לווה ממנו 1,000 זוז, נתן לו שטר, ולאחר מכן שילם את 1,000 זוז באותו יום. והמלווה מחזיר לו את השטר, ואז הוא אומר למלווה, רגע, 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 בעצם יש לי עוד סיבה שאני צריך עכשיו לבזוז תלווה לי, ואני אתן לך את השטר הזה בחזרה, את אותו שטר שהבאת לי לחוב הקודם. שטר של לבבו ופראו, ועכשיו הוא רוצה להשתמש לי לפעם נוספת באותו יום. אינו חוזר ולווה בו. שכבר נמחל שיעבודו של השטר הראשון, כשהוא פרה, משילם בפעם הראשונה את החוב. ואם כן, ההלוואה השנייה זה מלווה על פה. אתה לא יכול לגבות על פי השטר הזה. תמה, למה לא יחזור וישתמש עם אותו שטר בהלוואה השנייה? משום דנמחל שיעבודו, כי בפועל הוא כבר פרה את החוב הראשון שכתוב בשטר הראשון. אבל למי זה כשיקרא? על זה שהשטר לא נכתב על ההלוואה הזאת, לזה לא חיישינן, זה אנחנו לא חוששים. רק מה? ההלוואה הקודמת, עליה היה שטר, שבשטר הזה משועבדים נכסיו של הלווה, למלווה, אבל הלווה כבר שילם. אז נכסיו כבר לא משועבדים יותר. עכשיו שהוא לווה פעם נוספת, השטר הזה כבר נמחל שעבודו. אבל לא, אין פה את הנקודה שזה נראה כמו שקר, שאתה משתמש עם שטר על חוב אחר, שכתוב כאילו אתה משתמש על החוב הזה. לזה לא חיישינה. אז זה, לכן אמר רב ביבי שאפשר לכתוב לאותה אישה שטר שהיא נשבעה והיא זכתה בדין, ויתנו את זה ביד אדם שלישי, כי לעניין זה לא חוששים, זה לא פה עניין של שיעבוד, זה סך הכל שטר הוכחה שהיא נשבעה. וכל מה שחכמים חולקים על רבי מאיר לעניין גט, זה בגלל שצריך כתיבה לשמה, לפי דעתם, גם לכתוב את זה לשם אותה אישה ולא מספיק החתימות, אבל בסתם שטרות, לא חוששים לזה שהשטר נראה כמו שקר כשאתה כותב אותו מראש לפני שנעשה המעשה שעליו השטר מעיד. כי אתה הולך למסור אותו רק אחרי שבן אדם באמת יעשה את אותו מעשה. מספר את הגמרא סיפור יקר, הרבה יעלומים יש בו. ההוא גברה, אותו אדם, דאפקיד שב מרגניתה, שבע מרגליות דציירה בסדינה, והיו צרורות בסדין, הפקיד אותם ברבי מיישה, בביתו של רבי מיישה, שהיה נכד ברבריד רבי יהושע בן לוי, ואותו רבי מיישה, שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, שכיב רבי מיישה באופן פתאומי, ולא הספיק לכתוב צוואה, ולא פקיד, הוא אפילו לא סיפר לילדים שלו שהמרגליות האלה, הוא קיבל אותם כפיקדון. המפקיד בא, עטו לקמד רבי עמי, בא לטעון לרבי עמי, הפקדתי אצל רבי מיישה, שבע מרגליות, ועכשיו היורשים שלו שמחים, רוקדים, שקיבלו כאילו ירושה של שבע מרגליות, רוצים לזכות בזה? אז רבי עמי אמר לו, הוא נאמן. למה? איך הוא יודע שהיה שבע מרגליות צרורות בסדין? בדיוק את הסכום, בדיוק צרורות בסדין, הוא יודע סימן. וחוץ מזה, אני מכיר את רבי מיישה. צדיק גדול הוא היה, תלמיד חכם הוא היה, בנן של קדושים, נכד של רבי יהושע בן לוי, הוא היה עשיר עם שבע יהלומים, הוא לא היה עשיר. לא מתאים שזה שלו. אז לכן בגלל שתי סיבות, חדה, דבר ראשון, זה ידענה ברבי מיישה, הבר ברידי רבי יהושע בן לוי, אני מכיר אותו, זה לא עמיד, הוא לא כזה אדם עמיד, הוא לא כזה עשיר, לא מתאים שיהיה לו כאלה מרגליות. ועוד, הסיבה הראשונה לא מספיקה, זה שאתה לא ידעת שהוא עשיר, זה לא אומר שהוא לא באמת היה עשיר. עוד סיבה, הקייב סימנה, המפקיד נותן סימן שהיו שבע מרגליות צרורות בסדין, וזה ראיה של באמת שלו. ולכן הוא מסר את המרגליות למפקיד השמח והמאושר. אומרת הגמרא, ולא אמרן, שאם אדם נותן סימן, לא אמרנו שהוא נאמן, ומביאים לו את הפיקדון, אלא באדם דלא רגיל דאל ונפיק לה, אתם דווקא בבן אדם שלא מבני הבית, שלא רגיל להיכנס לבית של הבן אדם השומר. אבל אדם שהוא רגיל, דהיל, נכנס ונפיק, יוצא, לאט המכנס ויוצא רגיל להיכנס אותו בית, הוא לא יכול לתת סימנים על חפצים, כי הוא מכיר את החפצים, לכן הוא מכיר את הסימנים שלהם, כי הוא מגיע הרבה לאותו בית. אז זה לא הוכחה שזה חפץ שלו בזה שהוא נותן סימן, זה הוכחה שהוא מבקר הרבה בבית הזה, ולכן הוא מכיר את הסימנים של החפצים שם. אימא, אני אומר, איני שחרינה הפקיד, יכול להיות שהמפקיד זה מישהו שני, ולכן קודם כל יש מרגליות בבית כזה של אדם, שלא מתאים שיהיה אצל מרגליות, כי מישהו אחר הפקיד את זה. ויהיו מחזה חזה, הבן אדם עכשיו שבא ואומר שהוא מכיר את הסימנים, הוא ראה את המרגליות האלה, ולכן הוא מעיד את הסימנים, אבל זה לא אומר שזה שלו. אבל מכיוון שכאן מדובר שהתובע לא היה מאנשים שהיו מצויים אצל רבי מיישה, לכן הוא היה נאמר. סיפור דומה, הוא גבר היה איזה אדם, דאפקיד קסה דקספה, כוס של כסף בי חסה, אצל אדם בשם חסה. ואותו אדם גם כן, שנזכה לבדל לחיים טובים ארוכים, שכיב חסה ולא פקיד, הוא נפטר בפתאומיות, הוא לא הספיק לתת צבא. אתו לקמי די רב נחמן, באו היורשים והמפקיד לדין תורה אצל רב נחמן. אותו מפקיד, היה לו סימן, שהכוס שלו, אמר סימן מדויק, מה בדיוק איזשהו נקודה מסוימת, איזה דבר מסוים שיש בכוס, שהוא מעיד שיש לו סימן שזה שלו. אז רב נחמן אמר לו, הבן אדם הזה נאמן. מאותם שתי סיבות. סיבה ראשונה, ידן הבית בחסה דלא עמיד. אני יודע שחסה, עם כל הכבוד, לא כזה עשיר גדול שאמורים להיות אצלו כוסות מכסף. ועוד, הגייב, סימנה. הבן אדם הוא נותן סימן. אז מזה שהבן אדם הזה, מזה שהחסה לא היה עשיר, אז הכוס כנראה לא שלו. אבל עדיין זה לא אומר שזה של המפקיד הזה. אבל זה שהמפקיד נתן סימן, זה סימן שזה שלו. ולא אמרן שהסימן הזה מועיל, אלא דלא רגיל דעיל ונפיק לאטם. דווקא אם המפקיד הזה לא רגיל להיכנס לביתו של חסה, אבל רגיל דייל ונפיק לאטם, אם הוא היה רגיל להיכנס ולצאת מביתו, איימר, אני אומר, אמנם באמת הגביה לא של חסה, ולא של יורשיו, אבל זה גם לא של הבן אדם שטוען שהוא המפקיד. יכול להיות, איימר, אני אומר, איני שחרי נפקיד, אולי מישהו אחר יפקיד אצל חסה, ויהיו מחזה חזה, הבן אדם הזה בא לבקר אצל חסה, הוא ראה את הגביה, ידע שזה לא של חסה, כי לא מתאים שלא כאלה גביעים, ולכן הוא בא עכשיו אחרי שחסה נפטר, לספר שהוא זה שיפקיד, כי הוא יודע שהיורשים לא יודעים בדיוק מי יפקיד, והוא בא אולי לגנוב את זה. לכן הוא לא יהיה נאמן, אלא אם כן הוא האדם שלו היה מצוי בביתו של חסה. עוד מספר את הגמרא, ההוא דהפקיד מטקסה, היה בן אדם שהפקיד לבוש ממשי בבית רב דימי, שהיה אחיו, אחוה דרב ספרה. טוב, אותו רב דימי, גם כן לא עלינו, שנזכה לבדל לחיים טובים וארוכים, גם כן נסתלק מן העולם באופן פתאומי. שאחיו רב דימי ולא הספיק לצאת, לתת צוואה ולא פקיד. עתה לקמי לרבי אבא, באו לדין לפני רבי אבא. הוא טוען שהוא המפקיד, אחד בא וטען שהוא המפקיד ויש לו סימן על הבגד הזה. ויורשים טוענים, מי אמר שזה שלך? אמר לו רבי אבא, הבן אדם הזה נאמן המפקיד. למה? שתי סיבות. חדה, דבר ראשון, דאדנה בי ברבמי דלא עמיד, ברבדימי דלא עמיד. אני יודע שרבדימי לא היה כזה עשיר שמתאים לו בגדי משי כאלה יקרים. ועוד סיבה, הקייב סימנה, בן אדם המפקיד מביא סימן, וגם כאן אמרת הגמרא אותו דבר כמו בשתי הסיפורים הקודמים, ולא אמרן אלא דלא רגיל דאי ונפיק לאטם. לא אמרנו שהוא נאמן לתת סימן אלא אם כן הוא, אלא במקרה שהוא לא רגיל להיכנס ולצאת בביתו של המפקיד, של השומר. אבל רגיל דאי ונפיק לאטם, אם הוא רגיל להיכנס לביתה, הוא יכול להיות, אימא איני שחרי נפקיד. יכול להיות באמת שזה לא הבגד של רב דימי, זה נכון. הוא לא רגיל בכאלה בגדים, אבל זה עדיין לא אומר שזה של זה שטוען שהוא המפקיד, אלא יכול להיות שזה של מישהו אחר, רק הבן אדם שטוען שהוא מפקיד הגיע הרבה לביתו של רב דימי, והוא ראה את הבגד הזה שם, והוא מחזה חזה, ולכן הוא יודע את הסימנים, אבל זה עדיין לא אומר שזה שלו. מספר את הגמרא, ההוא דאמר לו, היה אדם, שהשם ישמרנו, שהיה ממש לפני הסתלקותו מהעולם, שכיב מרע, שאמר שהוא רוצה למסור את נכסיו, נכסי לטוביה, אדם בשם טוביה. הכלל, מתנת שכיב מרע, כמו כתובים ומסורים, כאילו יש שטר. השאלה למי הוא התכוון לתת את נכסיו, איזה טוביה? אז הוא נפטר, שכיב. עתה טוביה, הגיע אדם בשם טוביה לפנינו, הוא רוצה לקחת את הירושה. אמר רבי יוחנן, הוא נאמן. הרי בא טוביה. הטור מבאר שמכיוון שהבן אדם הזה הגיע ראשון, מסתבר שהוא ידע שהבן אדם מתכוון לתת לו את נכסיו, אז כנראה באמת אליו התכוונו. אם האדם אמר נכסי לטוביה, ומגיע פה אדם שהוא מוסמך לרבנות ומכנים אותו בתואר רב טוביה, ואתה רב טוביה, אז לא נותנים לו את הנכסים, כי הרי הבן אדם אמר טוביה, לטוביה אמר, לרב טוביה לא אמר. אבל יכול להיות שהוא קרא לרב הזה בשמו, כי הוא רגיל אצלו, הוא קורא לו בשם בלי תואר, והנה שדה גיסבי, אם הוא רגיל אצלו, הגיסבי אז הוא רגיל אצלו, ולכן אולי זה הסיבה שהוא קורא לו בשמו. אם באים שני אנשים, אתו שני טוביה, אנחנו לא יודעים למי הבן אדם מתכוון, אז תלוי. אם אחד מהם שכן והשני תלמיד חכם, מסתבר שבן אדם לפני שהוא הסתלק מן העולם חיפש לתת את הנכסים שלו לבן אדם כזה שהנתינה תועיל לו בעולם הבא, שיהיה לו שכר גדול. כנראה הוא התכוון לתלמיד חכם כי יש מצווה גדולה לתת לו, ולכן הוא קודם. אם אחד מהם הוא קרוב והשני הוא תלמיד חכם, גם כן אומרים שהתלמיד חכם קודם. הספק הוא, היא באה אלו, אם אחד הוא שכן והשני הוא קרוב, מה אם היא מסתבר שאליו הוא התכוון? תשמע, הפסוק אומר במשלי, טוב שכן קרוב מאח רחוק. כנראה שאדם דעתו קרובה יותר לשכן מאשר לקרוב. אם שניהם קרובים או שניהם שכנים או שניהם תלמידי חכמים, כאן שודה דדייני. רש"י מבאר, שודה זה מלשון להשליך. דיינו, הטלת הדיינים. לפי מה שהראו הדיינים שהיה דרכו של מת לקרב את זה יותר מזה. או מי משניהם טוב ונוהג בדרך ישרה שיש לומר, נתכוון המת לזכות. בוא נתכוון המת לזכות. זה רש"י מבאר. תוספות מביאים מרבנו תם, שהדיין ייתן למי שירצה. זה הכוונה שודה דדייני, ועד כאן דף פ"ה.